בפרשה שלנו השבת אנחנו פוגשים הגדרה שהיא חוזרת ונשנית כמה פעמים בפרשות האלה של ספר דברים, כאשר מצד אחד יש, אולי אפשר להגיד בלשוננו, יש משימות, חוקים, משפטים. הפסקה הראשונה בצד ימין, בפרק י"ב. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות, כשהמגמה, הערך, כתובים בהמשך, אשר בארץ אשר נתן השם אלוקי אבותיך לך לרשתה. וליד המגמה וליד הערך, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. החיים שלנו, הארץ, החוקים והמשפטים. אחת מהמשימות, שכמובן צריך תנאים שיבשילו את האפשרות לממש את המשימה הזאת, הבית תעבדו את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם, על הערים, הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. ונתעצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלוהיהם תגדעון ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. כפי שאומר הרמב״ם, תודה רבה, בספר המצוות, בעצם אחד משורשיה, אחד ממרכיביה של מצוות יישוב הארץ, זה ביאור של העבודה הזרה שהתרכזה כאן בארץ, שבעת עממים. זאת הייתה בעצם המומחיות שלהם. ולעומת זאת אומרת התורה, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. ורש"י במקום בפסקה 6, וכן מפרשים נוספים בעקבות חז"ל, משקיעים מאמץ כדי להבין מה זה לא תעשון כן לשם אלוקיכם. הרי ברור שלא עלה על דעתנו למטוץ את המזבח ולשבר את בית המקדש חלילה, שהתורה צריכה להגיד לנו שמה שנאמר ליחס לעבודה זרה, אנחנו לא נעשה כן השם אלוקנו. שלושה כיוונים מוזכרים בתוך דברי רש"י. השני, דבר אחר, ונתעצתם את מזבחותם ונתעצתם את שמם לא תעשון כן, אז הרה למוחק את השם ולנוטץ אבן מן המזבח. אפילו זה אסור ביחס לקודש. והשלישי, אמר רבי ישמעאל, ובכך מזכיר רש"י את הגמרא מסכת מכות, התמיהה שלה הוזכרה קודם, כי תעלה על דעתך שישראל נוצתים את המזבחות, אלא שלא תעשו כמעשיהם. יותר באחריות שלא לגרום ניטוט המזבח. אנחנו לא ניטוץ אותו ישירות, אבל עלולים אנחנו לעשות מעשים שיגרמו לחורבן ויגרמו חלילה אבונותיכם למקדש אבותיכם שיחרב. לכן כתוב לא תעשון כן לשם אלוקיכם, למרות שהביטוי לא תעשון הוא ישיר, או בעצם לפי רש"י על פי הגמרא זה יותר עקיף, זה יותר גרמה, אבל גם זה נכלל בתוך האיסור של לא תעשון כן לשם אלוקיכם. הסוגיה הראשונה שרש"י אמר הופיעה ביתר רחבה בדברי אברבנאל. לא תעשון כן, אומר רש"י, להקטיר לשמיים בכל מקום. העובדה שכשהתורה תיארה את העבודה הזרה, בין היתר נאמר בפסוקים ששמענו קודם, על הערים הגבעים, הרמים, ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, היא לא רק עובדה טכנית, אלא זה אפיונה של עבודה זרה. היא מפוזרת לחלקים, חלקים, כמו שאומר הנביא ישעיהו, צו לצו, קו לקו. ואתם, לפי הבנת רש"י והאברבנאל, אתם לא תעשו כן. אל תקטירו לשמיים בכל מקום, כי אם במקום אשר יבחר. נחשוב במושגים של היום, השאיפה, הגעגועים, הכיסופים לבית המקדש, הוא צריך להיות מקום אחד. כמה נוסחים יהיו שם? כמה עדות יבואו לידי ביטוי בתפילות. צריך לתת את הדעת על זה. כי אם כתוב מצד אחד לא תעשון כן השם אלוקיכם, אז אנחנו מרוכזים במקום אחד. והברבנל אומר את זה בצורה עוד יותר חריפה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אחד, שכינתו אחת, אז המקום שבו הוא משרה את שכינתו הוא אחד. איך כוללים את כל הגוונים בעם ישראל למקום אחד שהוא בעצם באופן שבו רש"י מפרש, לא תעשון כן השם אלוקיכם, אסור לנו הריבוי. הריבוי הוא שייך לעבודה זרה, האחד שייך להשראת השכינה, שייך לעבודת אלוקים. אז בין היתר כשקוראים את המאפיינים של המקום הזה, אז התורה לא מסתפקת במילים לא תעשון כן להשם אלוקיכם, אני חוזר לפסוקים, ואומרת כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, מכל שבטיכם, נשום את שמו שם, ושכנו תדרשו, ובאת שם. שכנו תדרשו, זה אומר, כך מסביר הספרי, שבעצם השילוב בין המקום אשר יבחר השם לבין לשכנו תדרשו, שקביעת מיקומו של המקדש תיעשה בתנועה שמורכבת משני צירים. ציר אחד מלמעלה למטה, זה הקדוש ברוך הוא שולח נביא שאומר איפה צריך להיות המקדש. והציר השני הוא מלמטה למעלה, זה שאנחנו צריכים לחפש, אנחנו צריכים לרצות, לחקור, אומר המלבים על פי הספרי בפסוקים, והחיפוש שלנו והשראת השכינה על ידי ההנהגה האלוקית דרך הנביא, זה ידייק אותנו במיקום של בית המקדש. אז בתוך הפסוק הזה נאמר גם הביטוי מכל שבטיכם. אבל בהמשך אותו פרק, פסוק י' כתוב, אותו ביטוי כי אם במקום אשר יבחר השם, אבל כאן לעומת המילים מכל שבטיכם כתוב באחת שבטיך. שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווה. אז בעוד שההדגשה של המילים מכל שבטיכם כולל סוגיה שלמה בבבא קמא, בזבחים, של דעה שירושלים לא נתחלקה לשבטים, כל מיני משמעויות הלכתיות. מצד שני כתוב באחד שבטיך, ולא מכל שבטיכם. ובעצם חז"ל, כאן בפסקה 3, זה יותר רמוז ברמה עקרונית. כאשר רבי ישמעאל אומר, בנקודת הצמיחה של התורה שבעל פה מתוך התורה שבכתב, רבי ישמעאל אומר, ואנחנו יש נוהגים להגיד את זה בבוקר, לפני פסוקי דזמרה, ב-13 מידות התורה נדרשת. אז כפי שרואים כאן, המידה האחרונה בברייתא של רבי ישמעאל, מידה י"ג, אומרת כך, וכן שני כתובים, המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. מאוד מאוד קשה להבין איך יכול להיות באותה תורה, כפי שנאמר קודם, היא תורה אחת, אלוקים אחד, יהיו בה שני כתובים מכחישים. זה יכול להיות בעיתון, זה יכול להיות בספרות, זה לא יכול להיות בקודש. ואם כבר יש שני כתובים המכחישים, מה הפירוש הביטוי יכריע ביניהם? מה הכוונה? יש פסוק אחד צודק, פסוק שני הוא לא צודק, אחד אמיתי ואחד לא אמיתי, זה לא. מאוד קשה להבין את ה... ניסוח של דברי רבי ישמעאל. במקום אחר, שלא מצולם בדף, יש ברייתא שגם כן עוסקת במידות שהתורה נדרשת, אבל היא ברייתא של למד בית מידות, והיא ברייתא של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. ושם השאלה נשאלת בצורה עוד יותר חדה, כלומר, לא נשארים בהגדרה עקרונית של שני כתובים המכחישים עד שיבוא הכתוב השלישי, יכריע ביניהם, אלא יש דוגמה, דוגמה להכחשה. והדוגמה היא לא פחות ולא יותר מהפרק שלמדנו קודם. כי אם כתוב מכל שבטיכם בפסוק וכתוב אחר כך בפסוק י' לתשעה פסוקים אחר כך כתוב באחת שבטיך, אז מבינה הברייתא שיש פה שתי הדגשות סותרות, יש פה שני כתובים המכחישים. עכשיו איך עובד המתווה הזה שנקרא הכתוב השלישי שמכריע ביניהם? אומרת הברייתא כך, בספר דברי הימים א', פרק כ"א, כתוב שהשטח שעליו ייבנה בית המקדש שוויו הנדלני 600 שקלים. במקום אחר, בספר שמואל ב' פרק כ"ד, כתוב שהשווי הוא 50 שקלים. אז בעצם זה לא רק כתוב שלישי, זה שלישי ורביעי. בעצם לא, אין שום הכרעה, כי זה סתירה מספרית, עוד יותר חריפה מהמילים מכל שבטיכם ובאחד שבטיך. ואז אומרת הברייתא, מה זה הכתוב השלישי שיכריע ביניהם? אומרת הברייתא, כל שבט משלם 50 שקלים. נמצא, כולם ביחד, 12 שבטים, משלמים 600 שקלים. הסתירה נמצאת במקום שבו, מבחינת הראייה שלנו, מבחינת הסברה שלנו, נמצאים שני כתובים עם אותו תפקיד. אחד אומר מכל שבטיכם, השני אומר בחד שבטיך. אחד אומר 600, השני אומר 50. אבל, בצורת הסתכלות אחרת, שאיננה נכנסת לשאלה מי צודק, אלא רוצה לברר את השאלה מה צודק, כלומר, מה תפקידו של כל מרכיב בסתירה, יכול להיות שהתשובה היא שהתפקידים שונים, הם לא אותו תפקיד. מדוע? כי אם באים אנחנו לשאול את השאלה מה סכום הכסף של המקום, התשובה תהיה אחת, לא שתיים, 600. המספר 50 אין תפקידו לסכם. המספר 50 תפקידו לייחד. ייחודו של כל שבט יבוא לידי ביטוי במספר 50. והמספר 600 זה לא תפקידו. אז 650 לא נמצאים באותו מישור בכלל. במשוואה המתמטית שתיווצר, יהיו שלושה מרכיבים, שני איברים של המכפלה יהיו 50 ו-12, 12 שבטים, והסיכום יהיה 600. ולכן יכריע, זאת מילה בהקשר של דברי חז"ל, שונה באופן מהותי מהמילה יכריע היום. היום יש ויכוח בין קבוצות, בין אנשים, בין דמויות, מי יכריע? מי ינצח? מי ישתלט? מי יכבוש? הביטוי להכריע בהקשר של דברי חז"ל הוא ביטוי של סדר נכון. מיקום נכון בסוגיית התפקידים, יצירת תמונה יותר שלמה, יש בה מקום לכתוב של ה-600, יש בה מקום לתפקיד, יש בו תפקיד לפסוק של ה-50. והכרעה תהיה בעצם יצירת התמונה השלמה עם כל הנתונים שבה, בלי שכל נתון מפריע או סותר או בולם או חוסם את התפקיד של הכתוב השני. ובהקשר הזה יכול להיות שבאמת לפי התשובה המספרית של חז"ל, הברייתא, אז באמת הפסוקים הם אינם כותבים הכל במקום אחד. יש פסוקי פסוק י' ד' והברייתא של רב אליעזר בנו של רב אליעזר הגלילי עוד מוסיפה את המושג דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. כלומר, אל תצפה שהתורה היא גוגל משוכלל. לא, לא עשה את החיים קלים. אתה לא בלחיצת כפתור מקבל את כל הנתונים. אתה צריך לעמול, לראות פסוק מסוים, לנסות להבין מה טיבו, מה אופיו, למה הוא נמצא, למה הוא מוגדר ככה, לראות פסוק אחר, לראות סתירה, לא להתעייף, לא להתעצל, לא לחפש פתרונות קלים, להסתער על האגוז הקשה הזה, וכתוצאה מהעמל באמת להבין שיש שני צדדים לסוגיה, לא אחד. רבנו הרב צבי יהודה היה מאוד מאוד מעריך בפסוק ובמשמעויות שלו, של אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. כל מבנה הפרשות לפי הרב צבי יהודה, הדברים באים לידי ביטוי בשיחות הכתובות, הם בעצם בנויים הפרקים של הפרשות השונות, בנויים בצורה של השלמה בין שתיים. פרשה אחת מדברת על המהות של המושג, פרשה שנייה מגדירה את הופעות המושג הזה, את המשמעויות של המושג הזה. ההקשר של הריבוי שדובר עליו בהתחלה, בעצם זאת נקודת ההבדל. עצם הופעת תוכן מסוים במקומות שונים, בהדגשות שונות, היא לא בעיה בהיגיון של התורה. בהופעה של ההיגיון האלוקי, הדברים נבנים בריבוי. אלא שבעוד שהריבוי של עבודה זרה נשאר תקוע בריבוי, בפיזור, בסתירה, המבט האלוקי הוא מבט מחבר. הוא הוליד את הענפים השונים, והוא בעצם יוצר את החיבור ביניהם. כמו משפחה, במשפחה יש גוונים שונים, אין דמיון, ובעצם כולם שייכים לשורש אחד. השורש הזה בא לידי ביטוי בענפים. הענפים ככל שהם מתרבים, ככל שהם מתייחדים, נהיים יותר יחד. והיחד ככל שהוא מתפתח, ככל שהוא מתרבה, נהיה יותר ייחודי. ובעצם במהות אין שום סתירה ביניהם. חשבתי על זה בפסוק שקראנו בהפטרה של שבת הקודמת, שתילי תילים של דברים נאמרו עליו, בעיקר עליהם, ההם. כי כתוב שם, מהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. אני לא יודע איך אצלכם, אבל יש רשימה שלמה של מהרסים, חוץ ממני כמובן, ואני ככה קיבלתי חיזוק גדול בפסוק, ההם יצאו, לא יהיו, ואז כמובן הכל יהיה בסדר, כי יהיו רק אנשים כמוני, זה בכלל שמחה גדולה. אומר לי אבני יששכר, תירגע. ומנסח לימוד, נאמר, זה לא הלימוד בקריאה הראשונה, לא בשמיעה הראשונה, אבל לא מזיק לראות את הדברים שלו. אומר אותם במאמר שיש לו על שבע הנחמות, שבע שבתות של נחמה, פה בפסקה 9. ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדור.
אמן.
תודה רבה לשתייה, יש בחוץ מי שרוצה. אומר אבני יששכר, יש להתבונן לפי זה, הגם שכל נשמה מישראל יש לה סגולה מיוחדת לניצוצין מיוחדים. אז בוא נגיד שבתחום הניצוצים אנחנו פחות מבינים, אני לפחות, אבל לפחות הביטוי סגולה מיוחדת, ייחודיות. עם כל זה, כאשר ישראל הם באחדות, הנה בדיוק סוגיית השורש האחד והענפים השונים. עכשיו, לא רק ישראל הם באחדות, אלא הוא עובר לאיזה פס תדרוך בסוגיה של כוונות היחיד, ועושה המצוות בשם כל ישראל, יוכל להעלות גם הניצוצים השייכים לשורש נשמתם של האחרים. לכן הוא קורא לזה מהרו, לא לשון יחיד, אלא לשון רבים. מהרו לשון רבים, על כי מוטל הדבר למהר, להעלות בנייך. מה זה? אפילו ניצוצין המיוחדים ליחיד פרטי, בעצם לחבר אותם לשאר חלקים המיוחדים שיש בישראל. זה מלאכה בנפש מאוד מורכבת. תהיה מצד אחד מודע, חותר, מעמיק בייחודיות שלך, וככל שתטהר אותה, כך יהיה יותר, תתקשר יותר אל הנשמה של האומה, אל נשמת הזולת. תתקשר לנשמה של האומה, תתקשר לנשמה של הזולת, יותר תפנה אל המיוחד שבך. אומר אבני יששכר, אז מהרסייך ומחריבייך ממחצה. התקלות הגדולות באות מהניתוק בין המקום האישי הייחודי לבין היחד, לבין הקישור אל הכלל. מתי מהרסייך ומחריבייך ממחצה, ומתי התבטל החורבן והריסה? מתי שימהרו בנייך, להיות בונייך, להיות בעצם משלימים על ידי שימת הלב והמאמץ לפתח את הייחודיות, שמתוך כך יצמח היחד. ומתוך החיבור אל הכלל יצמח הצד הייחודי. זה אומר אבני יששכר, תיקון למהרסייך ומחריבייך, לכל הקליפות שנדבקות או בכלל דרך זה שנמחק הייחוד, או בייחוד בדרך זאת שנמחק הכלל. שם באים הנזקים, שם באות הקליפות, שם באים הקלקולים, ומהרו בנייך יזרז, יתקן את התהליך הזה של מהרסייך ומחריבייך. וזה בעצם אולי גם חלק מכוונת הפסוק שאנחנו קוראים בהפטרה שלנו. לא, הקלקולים שנדבקים באדם ובחברה, הם כנראה באים לפי הבנת הבני ישכר מאיזשהו ניתוק בין הצד הייחודי לבין היחד. אם ימהרו בנייך לבנות את החיבור הנכון, הקלקולים לאט לאט ייעלמו. כן, לא יהיו בך. זאת אומרת שאחד הדברים שאולי מאוד מאוד מחודדים ומחודשים בבני שכר, שמרסייך ומרחבייך זה לא ההם, הכויפריים. אמת? או אולי הכלל על חשבון הייחודיות. נכון. בלשון אחרת, אני לא יודע להגיד הכרחי, אבל הוא מתרחש ככה, כן? אז אגיד את זה אולי בלשון אחרת, את הדברים של בני ישראל. כי נעשתה פה איזו העתקה מסוגיה שהייתה אולי לא מובנת, אבל אפשר להבין אותה בעקבות הברייתא על ה-600 ועל ה-50. נעשתה העתקה מזה לאיזושהי מחשבה, אולי תמימה, לכיוון היחסים בבני אדם. אבל זה קשה. לפסוק אין רגשות. הצד האישי לא מתבטא בפסוק, אלא בעובדה שהוא מדגיש הדגשה מסוימת, והיא לא הדגשה שנמצאת בפסוק השני. אין שם מטענים בנפש. אצל בני אדם יש רגשות, יש חולשות, ועלולה להתפתח עוינות. אבל יכול להיות שמה שעולה מתוך דברי בני ישכר, שבעצם אם היה ברור לי שהחולשה של הייחודיות שלי היא גורמת לי להילחם בייחודיות של הזולת, יכול להיות שהייתי מבין שכדי להיות ייחודי אני חייב את היחד. אני חייב את חיפוש הנקודות החיוביות שיש בזולת, אחרת גם לא תהיה ייחודיות. זאת אומרת, זה איזושהי תנועה שיכול להיות שהייתי מנסח אותה בשפה של חלק מהסידורים. הרי אנחנו רואים הבדל מאוד בולט בין שני סגנונות של סידורים. יש סגנון אחד, לדעתי לא במקרה הוא סגנון אשכנזי, שבעצם סיים את הברייתא של רבי ישמעאל, אין לו קושיות, הוא הולך הלאה. ואז מהמקום של שני כתובים מקרישים, תודה רבה, עד שיבוא הכתוב של שלישי ויחי בניהם, ירצו לפניך, שיבנה בית המקדש. זהו, הכל בסדר. ממשיכים הלאה. סגנון הספרדי אומר, רגע, לא יכול להיות שני כתובים מקרישים. לא יכול להיות כתוב שלישי מכריע. מה עושים עם זה? ולכן יש זמן ונחת להביא משנה פרקי אבות. מה אומרת המשנה? זה מופיע פה. הנה, בוא נראה את זה בפסקה 3. אחרי המילים ששמענו קודם, וכן שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, אחינו הספרדים ממשיכים ליהודה בן תימה, ואחינו האשכנזים ממשיכים ליהי רצון לפניך. הם מדלגים על 4 שורות. טוב, משנה פרקי אבות. יש משנה, אין משנה, זה לא נראה הבדל כזה משמעותי. אבל מה כתוב במשנה? הביא אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. מסקנה של אדם כמוני, קורא את הדברים, אומר, עזות, זה חשוב. להיות אז כנמר, זה חשוב. בסדר, באופן כללי, לעשות רצון אביך שבשמיים, שכידוע אפשר להסתתר בכותרת הזאת, וכל החולשות שבעולם. כוונה לשם שמיים זה משהו כזה כללי, מתיר הרבה דברים שלא מותרים בלי זה, והכל מסודר. יהודה בן תימה לא מרפא, וגם הסידורים לא מרפאים, הם לא מסתפקים בזה. הוא היה אומר, אז פנים לגיהנום, בושה פנים לגנת. תדע לך, אתה משחק באש. אם אתה חושב לקנות בנפש את תכונת הזאת הפנים, תדע לך את ההמשך של יהודה בן תימא. אז פנים לגנו. כלומר, הכותרת הכללית ששני כתובים מכחישים עד שיבוא הכתוב השלישי ויחיה ביניהם, נמצאת במשנה בפרקי אבות לפנינו. או אז פנים זה חיובי, או אז פנים זה שלילי. זה שני כתובים המכחישים. איזה כתוב שלישי יכול להכריע ביניהם, יכול לסדר אותם נכון, בהנחה שהמושג להכריע הוא באמת לא כמו הלשון שלנו, אלא הוא משהו שבעצם אמור לבנות תמונה יותר שלמה. אומר רבי יוסף, ואני יודעתי, זה מאוד דומה ברמה עקרונית לדברים שהוזכרו בשם בני ישראל. שהמרסייך והמחרבייך זה לא איזה קבוצה שנמצאת אי שם, וכל אחד יש לו את המארסים והמחרבים שלו, שהם נחשבים בעיניו כמארסים ומחרבים, אלא כוונה בתוכך, בתוך הנפש שלך. אומר המרן הבית יוסף, אם למשל, לא יודע אם אתם מכירים את התופעה הזאת, הדור שלנו, במיוחד בחופש, כישרון מאוד מאוד מיוחד של שינה, לא חושב שהיה דור אי פעם עם כישרון כזה. אני חושב שזה חסד עצום שאנשים שיש להם אנרגיה ולא בטוח שהם יודעים מה לעשות איתה, אז לפחות חלק מהזמן ישנים, זה מאוד מרגיע, זה מאוד ממתן, אבל יש כישרון כזה. אומר רבי יוסף, אתה רוצה לפצח אותו? תהיה אז כן אמר. מול מי? מול עצמך. מול מה שבתוך הנפש שלי צריך להתגבר עליו, לזה קורא לי בית יוסף, תהיה אז כן אמר. אבל אומר הבית יוסף, אם למשל, אתה רוצה לאמץ את הכלל, והוא קיים הכלל הזה, וגם הרצון לאמץ אותו קיים, שלא יבוש מפני המליגים עליו, מפני המקטרגים עליו. מה מבין אדם כמוני? מה זה שלא יבוש? ללחם בהם. איך תלחם בהם? צריך עזות. כמובן לעשות רצון אבי שבשמיים. אומר רבי יוסף, אתה בטעות, טעות גדולה. אל תקנה בנפש תכונת העזות. כפי שנאמר קודם, היא חשובה מול החולשות של עצמך. ומה הפתרון, אומר רבי יוסף, לכך שאתה לא תבוש מפני המליגים עליך? זה בלשון שלנו, הייתי אומר, תבנה חוט שדרה. שהוא לא מתקפל לפני אלה שמלעיגים עליך. זה משהו אחר לגמרי בבניית תכונת עזות נפש. את תתרגל לעזות נפש. ואז יכול להיות שהבאת המשנה הזאת, בתוך ההקשר של רבי ישמעאל, של המידה ה-13, וכן מתוך הרצון לבנות בית המקדש, יכול להיות שהשיטה הזאת, שאומרת שכשאתה מזהה סתירה, תזהה נכון את התפקיד של כל מרכיב בסתירה הזאת, וממילא לא תקנה את עזות הפנים כתכונה נפשית, אלא אך ורק תשתמש במשהו ממנה לצורך תיקון חולשות שלך. והשבוע התוודעתי להבדל בנוסחאות של החלק האחרון של המשנה. מבחינתי זה היה המשך של הבירור של שכנות ידרשו ובת השם. לכאורה, גם במשנה פרקי אבות וגם בתפילה, אנחנו אומרים בחלק השלישי, יהי רצון בפניך השם אלוקינו אל כבותינו, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך לעשות חוקי רצונך לעובדך בלבב שלנו. ויכול להיות שבאופן, במיוחד לאור דברי בני יששכר, שכן נמצא את הדרך שבה הייחודיות תוסיף ליחד ולא תגרע ממנו, והיחד יוסיף לייחודיות ולא יגרע ממנו, יכול להיות שההמשך של זה יהיה בניית בית המקדש, שהוא חרב בגלל שנאת חינם, זה בעצם המתכון החיובי לבנות אותו. אז יש היגיון ברצף של שלושת החלקים. לפי הרמב״ם, הגרסה במשנה היא לא כמו שכתובה כאן, אלא היא רצון לפניך, השם אלוקינו וקרב אותנו, שתבנה עירך, ירושלים. אין דילוג. לא עוברים ישר לבית המקדש. ירושלים, ומתוך ירושלים בניית המקדש. שירושלים זאת שנאמר עליה לא נתחלקה לשבטים. כשירושלים זאת שנאמר עליה את המושג של מכל שבטיכם. בית המקדש הוא בעצם יהיה היצירה הצומחת מתוך קדושת ירושלים. זה הדגשה אחרת. מפני שברגע שמקצרים את הדרך, מדלגים על ירושלים, עלולים לדלג על מדרגת הכלל. עלולים להשאיר את המקדש כמקום של כיסופים רוחניים. ומקום של כיסופים רוחניים יכול לייצר בצד הפרטי. ובעצם לא יתוקן שום לקח מבית שני. אז מה עשינו? ולכן הגרסה של הרמב״ם עושה סדר. ירושלים עושה את כל ישראל חברים. לחבר במובן של לשון חז"ל יש שתי משמעויות. אחת, בצד החברתי. והשנייה, בדיני תומה וטהרה. היו הבדלים בין אנשים, אולי אפילו בין קבוצות, במידת ההקבדה והחומרה היתרה בסוגיות של תומה וטהרה. אבל אומר המהר"ץ חיות, אם ידקדקו את כל דקדוקי החומרה בסוגיית טומאה וטהרה בזמן העלייה לרגל, אז ירושלים היא תעשה אולי את כל ישראל חברים בדקדוק, אבל לא תעשה אותם חברים במובן החברתי. אומר המהר"ץ חיות, כדי שירושלים תהיה מקום מאחד, ואולי זה מה שאומר לנו הבני יששכר, מיהרו בנייך, כלומר, הצד הזה של החיבור בין ייחודיות לבין הכלל הוא בנפשנו, כדי שזה ייווצר, אז מחשיבים את כל ישראל כמדקדקים, אף על פי שהם לא מדקדקים. במובן מסוים, זאת בעצם הסתכלות אחרת לגמרי על הנושא הרוחני. ולכן אמרתי, יכול להיות שהעירך, כמובן שהוא מקדים את בית המקדש, הוא יכול ליצור איזו בריאות בנפש, בהבנה שערך ההופעה של השכינה הוא דרך הכלל. דרך החיבור בין כל היחידים. ולא רק בצד הרוחני הנראה חיצונית, יותר חד, יותר מודגש כשאני מקפיד על טומאה וטהרה. אבל אם כתוצאה מקפדתי על טומאה וטהרה, אמשיך את ההקפדה הזאת אל תוך העלייה לרגל, לא תהיה חברות במובן הפשוט בין איש לאיש. בין אחד למשנהו. היא תשרת ברמה הבסיסית את הסוגיה ההלכתית, והטומאה והטהרה בדיני החומרה שבה, הם בעצם יפנו את מקומם לטובת השראת שכינה דרך הכלל. שבעומק, כיוון שאין אפשרות להיות מדובק רוחנית עם הקדוש ברוך הוא, בלי הופעת השכינה דרך הכלל, יצא הפסדו בשכרו. כלומר, בגלל שיש מקום בעולם, ירושלים, או בתוך ירושלים בית המקדש, ששלוש פעמים בשנה נעבור את התהליך הזה, שבו אנחנו חברים במובן החברתי, הלאומי, וכדי שזה יתאפשר, מבטרים על חלק מהקפדות שהן חומרה והן לא הבסיס ההלכתי, אז ברווח של טווח קצת יותר ארוך, לא המיידי של היום או יומיים של העלייה לרגל, תהיה יותר השראת שכינה בישראל. אם תהיה יותר השראת שכינה בישראל, בוודאי שגם דיני תומה וטהרה יקבלו את מקומם היותר מדויק, היותר משמעותי. בעוד שלהפך, אם אקפיד כי אני רוצה כרגע במקומי הפרטי להיות ברמה הרוחנית היותר גבוהה, ולפי הבנתי זה עדיף מאשר הצד החברתי הציבורי, אגרום לכך שתהיה פחות שכינה בישראל, אגרום לכך שיהיה פחות תומה וטהרה. ממש בהפוך על הפוך מהכוונה הראשונה. לא, למה לי להסיק מסקנה כזאת? למדנו סוגיה מסוימת. בסוגיה המסוימת של ירושלים, של כל ישראל חברים, אומר המהר"ץ חיות את דבריו, זה לא עכשיו פתח לחידושים הלכתיים בכל מיני מישורים. נגיד, יש מאמר של הרב ישראלי, כותב, האיסור להרבות מחלוקת בישראל, עם משמעויות הלכתיות של האיסור הזה. אז שם הוא כן מתמודד עם סוגיות, והוא מראה איך כדי להימנע ממחלוקת, יש לפעמים ויתור על סוגיה הלכתית מסוימת, כי המחלוקת היא הסוגיה הכי חמורה מבחינה הלכתית. אז זה לא בדיוק להגיד יש מצבים שהצד החברתי יותר חשוב. כל דבר הוא צריך להישקל ולהימדד בעניין שבו. זה לא משהו גורף. מה עוד שהיום בכלל הנושא החברתי לא ברור מאיפה הוא מגיע, לא ברור לאן מגמתו. אז הייתי נזר מהסקת מסקנות כללית, אבל כן בחובת הזהירות והבירור, של מה שהגמרא מגדירה, בהרבה מקומות היא מגדירה את ההגדרה הזאת, שלא תהיה חומרה שבאה לידי כולה. כלומר, כשאדם מחמיר בדבר מסוים, ואז יוצא שהוא מקל בדבר אחר, ולא תמיד הוא יודע לעשות את החשבון הזה. אתן דוגמה הלכתית, בדינים שבשולחן ערוך, על פי הגמרא, בעצם אסור לתת לאדם שאינו נוטל ידיו ואינו מברך, אסור לתת לו אוכל, אסור לתת לו לחם. הגדרה הלכתית היא מאוד מדויקת, היא לא הגדרת לפני עיוור לא תן מכשול, כי הגדרה הזאת מוגדרת בגמרא בצד של הסעיף ההלכתי בתורה, רק זה נקרא בביטוי, נגיד אותו בארמית, ראה רק תד הנערה. רק משני צידי הנער, אם נזיר עומד בצד אחד, הוא לא יכול להגיע ליין בצד השני, ואני מביא לו את היין, זה נקרא לפני עיוור, לא תן מכשול מהתורה. עמד הרבנן, יש הגדרה אחרת, פחות חריפה, זה נקרא מסייע לדבר עבירה. גם זה אסור, למרות שהוא לא איסור תורה. שאלו את רב שלום זן הרבך, שאלה מאוד נפוצה. בחיינו הצבאיים, הרבה פעמים, אתה נמצא עם אנשים שהם לא מברכים, שהם לא יתלו ידיים, אתה מקבל חבילה מהבית, עם דברי אוכל, תחלק את זה לחבר'ה או לא תחלק את זה לחבר'ה. בין אם זה צוות, בין אם זה מחלקה, בין אם זה כיתה, כל אחד עם המושגים הצבאיים שלו. אומר רב שלום זמר, יכול להיות שאתה חושב שאתה צריך להקפיד בדיני מסייע לבר עבירה, ולכן אסור לך לתת להם דברי מאכל. אבל מה יגרם כתוצאה מזה? יגרם כתוצאה מזה שנאה לאנשים מקיימים מצוות. אם אתה בתוך טנק, או בתוך ספינה, או בתוך צוות, מתנהג בצורה של אנוכיות בולטת לעין, זה מקומם. ואז אתה עובר על לפני עיוור דאורייתא, כי אתה גורם להם לשנוא, ושנאה כידוע, לאיסור תורה, לא תשנא את אחיך בלבבך. אז עדיף שאתה תעבור על מסייע דבר עבירה שהוא איסור דרבנן, כדי שלא תעבור על איסור תורה שהוא לפני עיוור לא תן מכשול. זה חשבון הלכתי צרוף. האם מזה אני אסיק שבאופן כללי צריך תמיד להעדיף את השלום על פני ההלכה? זה לא כתוב. זה כבר הפרזה. מה שרב שלמה זלמן אמר בצורה מדויקת, זה בין מרכיבים הלכתיים, לפעמים עדיף מרכיב אחד על פני מרכיב שני, מתוך חשבון למשל של דאורייתא ודרבנן, וזה דבר שבכל מיני סוגיות בפסיקה הלכתית עוסקים בו. נפקמינה אליי, אני אגיד לכם במה. המשנה בפרקי אבות אומרת, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. לי יש רשימה של שכנים רעים, שאסור לי לגור לידם. לי יש רשימה של רשעים, שאסור לי להתחבר אליהם. אני לא מעלה בדעתי שאני הרשע שאסור להתחבר אליו. שאני השכן רע שאסור לגור לידם. אני כל הזמן עסוק במערסייך ומחריבייך ההם. אני לא עסוק בהסתכלות בריא. אני לא עסוק בשני כתובים המכחישים של אז פנים. אני עסוק בהם ובריחוק מהם. אני פוגש את ריש לקיש בגמרא מסכת שבת, דף סמך ג', אומר ריש לקיש, אסור לגור ליד עם הארץ חסיד. בדרך כלל עם הארץ חסיד, אומר רש"י, זה מדבק. נראה לך שיש פה משהו רוחני עם עוצמה. אבל הוא מאוד לוקה בחסר, כי הוא לא מדויק. הוא לא יודע מה חמור, הוא לא יודע מה קל. הוא לא יודע מה שיקולים ההלכתיים השונים. עד כדי כך זה מסוכן לעולם הרוחני שלך, אסור לך לגור לידי. מפה המחשבה הייתה צריכה להתחיל. מה זה הרחק משכן רע? מה זה את התחבר לרשע? זה עבודה יותר קשה. העבודה האישית יותר קשה. עבודת השיפוט, עבודת הכתרוג, עבודת שילוח החיצים החוצה, הרבה יותר קלה, הרבה יותר חיצונית, הרבה יותר מיידית, ואולי גם באיזשהו מקום נותנת איזושהי תחושת סיפוק רוחנית, אבל היא עלולה להיות פספוס עצום. דוגמה לדבר, כן, בכבוד. כן, אבל יכול להיות שאני האדם שעליו המשנה אומרת לך, אל תגור לידי. מותר לי לחשוב ככה, אבל אני לא אחשוב ככה. כי אני קורא את המשנה, אני אומר זה ההוא. אז לכן אמרתי, המחשבה על ההוא או על ההם יותר קלה, יותר מיידית. אבל היא לא אומרת יש פה יותר עבודה, שהשקעתי פה, שיש פה יותר אמן. ובדרך כלל העבודה מכניסה את האדם לבירור מה אני צריך לתקן. או בהקשר הזה של לגור ולא לגור, מה אסור, למי אסור לגור לידי, בדרך כלל היא עבודה יותר קשה, פחות בולטת, פחות יש לה תשומת לב, פחות יש לה הגדרות. יותר עבודה באמת בתוך האדם, בינו לבין עצמו. ואולי יש בזה איזה בחינה מסוימת שקשורה לפסוקים שהתורה אומרת בפרשה שלנו, בסוף אחת הסוגיות הכואבות, סוגיית עיר הנידחת, כפי שדובר על הניתוץ של המזבחות, שיבור המצבות, יש גם מצב של עיר שלמה בישראל שעובדת עבודה זרה. נתקיימו התנאים ההלכתיים של הבירור של הנתונים, של העדויות, של ההתראה, לכל העיר חייב עם ישראל לבאר אותה, להשמיד את העיר הזאת. בסוף, אומרת התורה בפסוק י"ח, פרק י"ג, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם של אותה עיר, למען ישוב השם מחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך, וירבך כאשר נשבע לאבותיך. מה פירוש הביטוי ונתן לך רחמים? כתוב כאן בפסקה 8, דברים של אור החיים הקדוש. כוונת מאמר זה כאן, לפי שציווה על עיר הנידחת, שיהרגו כל העיר לפי חרב. אפילו בהמתם. אומר אור החיים הקדוש, מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב האדם. אלוף הכיבוש. זה מה שכתוב פה. מאיפה אתה יודע אור החיים? תראו איזה עבודה הוא עשה. כמו שסיפרו לנו הישמעאלים, כת הרוצחים במצוות, מה אמר המלך? הוא לא ידע מה זה נתן לך רחמים. הלך לשאול את הישמעאלים. הייתה קבוצה כנראה, שמטעם המלך הייתה אחראית על מה שמכונה הוצאה לפועל, והוא שאל אותם מה קורה, כשבן אדם מורג הרבה. מה הם אמרו? כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם. ונחרטה מהם שורש הרחמים, והיו לאכזר. זה מה שהכת הזאת אמרה לו. הוסיף אור החיים. והבחינה עצמה, כלומר, ההשפעה בנפש הזאת של מעשה ההריגה הרבה שגורמת לאכזריות, גורם לאכזריות, תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנידחת. איך השם יציל אותנו מזה? שאלוף הכיבוש כבר לא קרא את ההמשך של אור החיים. וזה אמר להם הבטחה. שייתן להם השם רחמים. חוזר אור החיים. הגם שהטבע יוליד בהם האכזריות, מקור הרחמים, אלוקים, ישפיע בהם כוח הרחמים מחדש, לבטל כוח האכזריות שנולד בהם מכוח המעשה. למשל, תחשבו, הרבנות הצבאית תתקן תפילה לחוזרים מהמלחמה. לתפילה ליוצאים למלחמה יש תפילה. לחוזרים מהמלחמה. הקדוש ברוך הוא תחזיר לנו את מידת הרחמים. אומר הפסוק, ונתן לך רחמים וריחמך. שואל אור החיים, אם הבנו לאור הדברים האלה של אותה כת, למה כתוב ונתן לך רחמים? אז מה התפקיד של המילה וריחמך? ונתן לך רחמי כבר עונה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את מידת הרחמי. אומר אורחן, ואומרו וריחמך, העיר בזה. וזה בדיוק אותה סוגיה. מה אתה דורש ממך, מה אתה דורש מאחרים? שכל זמן שהאדם הוא בגדר טבע אכזרי, כמו כן יתנהג השם עמו, שאין השם מרחם אלא לרחמן. סיימת את עיר הנידח, משהו מציק לך. מדייק המלבים ואומר, משהו מציק לך בתחום ההרגשה, לא הפקפוק המוסרי של משימתך. כי אם תפקפק בצד המוסרי והמוסר האלוקי דרש ממך לעשות אותו, אז אתה תהיה אדם לא מוסרי, מרוב מוסריות. אבל הרחמים הם יותר הצד הרגשי, אומר המלבי. לכן אומר אור החיים הקדוש, מה יהיה אם אדם אומר, אני סיימתי את פרשת עיר הנידחת, עשיתי שליחות אלוקית, לא אכפת לי מרחמים, לא אכפת לי, עשיתי מצווה, עשיתי מה שהשם אומר. זה בדיוק בתוך מכלול השיקולים שאומרים בשאלה מה השם אומר. האם השם סגר את כל הנושא של עיר הנידחת בזה שנהרוג אותם? או אי אפשר להבין את פרשת עיר הנידחת בלי נתן לך רחמים? לכן אומר אור החיים הקדוש, אם האדם רוצה להיות רחום, זה אכפת לו, זה כואב לו שהוא לא כזה, אז הקדוש ברוך הוא יפקוד אותו ונתן רחמים. וכיוון שהוא רוצה להיות רחום, והשם יעזור לו, הוא יישאר רחום, והאכזריות תפוג. אבל אם הוא לא רוצה, בעצם נחסם את ההשפעה האלוקית, אל תוך המציאות, הוא נשאר אכזרי. וההבטחה הזאת, נתן לחכמים, לא תפקוד אותו. אני חושב שזה חלק ממה שהגמרא ביבמות אומרת. בסוגיה אחרת לגמרי. הגבעונים ניצלו ישרותם של ישראל. ניסו להסתפח אלינו. בנו מערכת שלמה של הונאה. יהושע והעם התחייבו להם, ובעצם כתוצאה מכך יש דרישה אלוקית לקיים את ההתחייבות. באיזשהו שלב, כתוצאה מהתגלגלות של התנהגותו של דואג האדומי, נפגעת נוב עיר הכהנים. הגבעונים, שם הייתה להם פרנסה. כיוון שנפגעת העיר, אין להם פרנסה. כיוון שאין להם פרנסה, נקרא הדבר ששפכו את דמיהם. תוצאה מזה, יש צרה גדולה, בצורת גדולה, מגפה גדולה, דוד המלך מתקס עצה, מגיע למסקנה, צריך לפייס את הגבעונים. אבל למה חסר לכם? כסף? אני דאג לכם לכסף. הגבעונים לא מתפייסים. עד שהם לא רואים שבעה מבני שאול תלויים על עץ שישה חודשים, הם לא מתפייסים. ואז אומר הכתוב, מוכח התגלה שהגבעונים לא מבני ישראל אמה. מה אומרת הגמרא ביבמות על זה? פה לפנינו בפסקה 5. אחרי שפעלתי פעולה שבנפש היא תישאר, אם לא יטופל הדבר בנפש תישאר מידת האכזריות, אחרי זה יש מהלך תיקון. מי מהלך התיקון? הכרחי. אין דבר כזה. התורה אומרת, ונתן לך רחמים. התורה לא משאירה את זה פתוח. התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שתחזור מידת הרחמים. אמת. והדוגמה או הביטוי לכך, שאם הציר הראשון קיים, ההבטחה האלוקית, אבל הציר השני מבחינתנו לא קיים. כלומר, אני לא רוצה את הרחמים. אני רוצה להישאר אכזר, אני אשאר אכזר. הבטחה אלוקית לפי אור החיים הקדוש לא תכיל אותי. לא יפקוד אותי לטובה הקדוש ברוך הוא, אחר עיר הנידחת. מה פירוש? לא, לא, אני מצטער, זה מה שאור החיים מתאר.
בסדר. ועכשיו זה אומר שאם אנחנו נצרים שם, אין לאנשים את אותו רגש הרוצה להיות רחום חזרה. אז אני ממשיך איזשהו קלקול.
הפסדנו בגדול.
אתם הפסדנו. קלקול.
הפסדנו בעילל הקלקול. נשארנו מקולקלים, זה הפסד עצום. זה לא משנה מה נעשה בקרב, יכול להיות שנצחנו. אם נשארנו אכזרים. לכן אמרתי, יש תפילה, בעזרת השם תהיה תפילה, שהיא מבטאת את השווים מהקרב. אחזור למידת הרחמים. זה מה שהתחלנו לראות את הגמרא. הגמרא אומרת על אותה סוגיה של הגבעונים. תמצנו לפייס אותם והם לא התפייסו. אמר, מה הייתה מסקנת דוד המלך? שלושה סימנים יש באומה זו. אתה רוצה לדעת מה זה יהודי? שלושה סימנים. יכול להיות שהיום התשובות היו אחרות, אבל זה מה שהיה פעם בתפיסת חז"ל. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. איך היו קוראים לזה היום? תודה. יפה נפש. איך היינו קוראים לזה היום? מה זה המילים האלה? עכשיו, מה המקור של הגמרא? אתה לא יכול לזרוק פגז כזה וללכת. תגיד מאיפה אתה לומד? מאיפה הוא לומד? רחמנים, דכתיב, ונתן לך רחמים וריחמך. הפסוקים שדובר עליהם קודם מסוגיית עיר הנידחת, הם הבסיס לכך ששלושה סימנים יש באומה הזאת. לכן אומרת הגמרא באותה סוגיה ובנדרים, שאם אני לא רחום, אני לא מזרע ישראל. זה הרבה יותר חמור מקלקול מסוים. בידוע, אומרת הגמרא בנדרים, האדם שהוא אכזרי, אבותיו לא עמדו בהר סיני. מה פגשנו בהר סיני? פגשנו בהר סיני מלחמת מצוות מחיית שיבת עממים. פגשנו בהר סיני מלחמת עמלק. לא פגשנו מצווה להיות אכזרי. זה הבדל עצום. האם אתה פועל כחלק ממוסר אלוקי? אתה באת לתקן, לא באת להחריב. לא באת לפרוק את יצריך. זה הבלבול שיש היום. פני שאם יש תחושה של חלק מהאנשים שהצד המוסרי נשחק, אז ביניהם כל הצד הלאומי הוא סותר לצד המוסרי. אז בוא נחליש אותו. והוא גורם לקלקול המוסרי. המענה לא יהיה כמה אתם מקולקלים בתפיסתכם המוסרית. בוא תבנה עולם מוסרי שמתוך הצד הלאומי הוא מוסרי. הרי מה הפסוק הבא בתורה? אחרי פרשת עיר הנידחת. בנים אתם לשם אלוקיכם. זה לא רחוק מה שדוד המלך אומר. שלושה סימנים באומה הזאת, זה ככה הייתה צריכה להיות בנויה הנפש שלנו. יכול להיות שפעמים אנחנו נדרשים על ידי המוסר האלוקי לעשות פעולה שנראית על פניה סותרת את הרחמים. תבוא ההבטחה האלוקית ותחזיר לנו את מידת הרחמים, כי אנחנו רוצים לחזור לתכונת הנפש הזאת. אבל זה לא מפריע, כל הסיבוב הזה לא מפריע לגמרא להבין שהמקור לכך שיש בנו רחמים, זה הפסוק בסוף עיר הנידחת. בפסוקים הראשונים בתורה, כתוב סיכון. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, בפסוק כ"ז בפרק א', נעשה האדם מצד מנו כדמות. אומרים חז"ל, אתה נותן פתח לפושעים. כתוב נעשה, זה לשון רבים. יש כמה סוגי אלוהות בעולם. אומר רש"י על פי המדרש. לימדתך תורה דרך ארץ. שהגדול נמלח בקטן. היום דרך הארץ הזאת היא קצת שחוקה, אבל לפחות פעם יש איזו הגדרה, כדאי להתייעץ. לא הכל אתה יודע. מה זה עונה? נשאר המילה נעשה, לשון רבים. אני יכול להגיד, לימדה התורה, שעדיף לברר סוגיה בסוגיית הענבה, מאשר חשש שמא יבוא מישהו לכפור. אפשר היה להבין ככה. אבל גם אפשר להבין, שבעצם יורדת התורה לסוף הבירור של הכפירה, ואומרת, בסך הכל, מה שיביא האדם כתוצאה מדבר כתוב מסוים, מסוכן ככל שיהיה, לכלל טעות, ולא רק טעות מקרית, אלא טעות כפירתית, זה סוגיית הגאווה והענווה. אז התורה לוקחת סיכום. אמר את זה הנביא הושע בצורה הרבה יותר חריפה. ישרים דרכי השם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, וברא בו כללים ישרים. עכשיו יש שתי קבוצות. צדיקים ילכו בה. פושעים יקשלו בה. נכון, שאני עלול בשטחיותי לחשוב שהחלוקה בין פושע לבין צדיק היא חלוקה חיצונית. פרטית. יש 5-6 מצוות, על פי זה אני אגדיר, מי פושע, מי צדיק. אבל לדעתי לא זאת כוונת הושע. בלא מעט מקומות המושג צדיק פירושו נאמן. נאמן למגמה האלוקית. נשים במצרים נקראות לפי הגמרא מסכת סוטה בדף י' צדקניות. אין לנו שום ידע על עולמם הרוחני, על המצוות שלהם, על לימוד תורה שלהם, לא יודעים כלום. יודעים שבשעת משבר גדול בישראל, הגברים המעוללים כולם התייאשו מללדת. הנשים, יש שם תיאור שלהם בגמרא, איך פעלו להתגבר על הייאוש. רב נחמן אמר להם, אין ייאוש בעולם כלל. למרות שזה היה כמה ימים קודם, אבל זה בעצם אותו עיקרון. הם נקראות צדקניות. לא על שם עולמה הרוחני הפרטי, אלא בגלל שהם הבינו. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיע למספר 600,000, רוצה להגיע לעוצמה הציבורית הזאת, תפקידנו בכוח להיות נאמנות, להתמסר למגמה האלוקית. שאם זה מה שמניע את האדם, גם סוגיות מסוכנות, הוא יפצח אותן, הוא יבין אותן נכון, הוא יבנה אותן במרחב ולא בצורה מצומצמת. אבל אם מה שמעניין אותי זה המבט הפרטי שלי, ההישגים הפרטיים שלי, ובלשון אחרת, כיוון שאני מדבר על חולשה, אני יכול להגיד על עצמי, הגאווה שלי, פה באמת מקומות מסוכנים יכולים להפוך להיות מסוכנים לא רק בתיאוריה, כי אני משבש אותם. אני עוקר מהם את המשמעות של נאמנות למהלך אלוקי, והופך אותם רק למשרתים את ההרגשות שלי, את המחשבות שלי, את תפיסות העולם שלי, את הרצון שלי. התורה היא לא ספר ביטחונות. אם אתה הולך עם פסוקים מסוימים, מובטח לך, אתה מסודר בעולם הבא. אין דברים כאלה. תתאמץ. ובמאמץ, אם יש מצבים שבהם אתה יכול לפרש לכאן, אתה יכול לפרש אחרת, זה יהיה חלק מהמאמץ שלנו.
זה לא עומד במהלך של אורח חיים, מה
זה באותה פרשה, זה לא פסוק מחוץ לפרשה, זה לא פסוק מחוץ לתורה. רחמים אנחנו לא צריכים ללמוד מאלוף הכיבוש. רחמים אני לא צריך ללמוד מאלוף הכיבוש. אני לא צריך ללמוד רחמים מאלה שמטיפים לי לא להיות כמו הנאצים. יש לי תורה. התורה אומרת לי להיות רחום. השאלה אם אני קורא את זה ככה. אני לומד שניים מקרא ואחד תרגום. מה אני עושה כשאני מגיע למילים ונתן לך רחמים? זה השאלה הגדולה. האם אני מבין שהתורה מנקה את האבק ממני? או לא. זה בירור עצום. בדיוק כמו הבירור שכתוב שלישי. מה אני מבין שאת התורה רוצה במילים מכל שבטכם? מה היא רוצה באחד שבטך? מה היא רוצה ממני? לא מההוא. לא מהם. אם אדם הולך ככה, הוא מנקה. יש קליפות, הוא מתקן אותן. יש חוסר איזון, הוא מתקן את חוסר האיזון. התורה מונחת לפנינו. כל הרוצה לבוא ליטול, ליטול. האם אני נוטל בצורה משובשת, או אתה נוטל בצורה ישרה? זה בבחירתנו. אין שום ערבויות. לא הייתי אומר הערבות, אבל הסיכוי לפחות מעידות, זה אם אני לא מחזיק מעצמי, לא מתייג את עצמי ישר לעמדת הצדיקים, לא מתייג אוטומטית אחרים החושבים אחרת ממני או מתנהגים אחרת ממני לעמדת הפושעים, עוסק פחות בקטלוגים חיצוניים, ומנסה לברר מתוך מה שכתוב ומסור במשך הדורות, איך להיות יותר ישר, איך להיות יותר רחום, איך להיות יותר גיבור, איך להיות יותר מוסרי. סיכוי יותר גדול להיות בצורה הזאת מתוקנת. אין ערבויות. הנה סוגיה שהיא פחות, כן. לא, זה לא אני מבין. תחשוב, האם הייתי מעז להגיד את זה בלי אור החיים? לא. שואל אותי, מה הייתי עושה אם אין אור החיים כזה? אז זה מה שאני שואל. האם כשאני קורא את המילים, נתן לך רחמים וריחמך, האם נפתח אצלי איזה פתח בנפש? לומר, פה השם אומר לי, אני רוצה רחמים. עכשיו, אני לא יודע לפרש את זה. האם אני אמצא את אור החיים הזה? אור החיים נמצא. הוא קיים. לא יכול להיות שמשך הדורות לא היה מישהו ששם את הלב על המילים האלה נתן לך רחמים וריחמך. לא יכול להיות. הרי הגענו לגמרא ביבמות. הגמרא ביבמות אומרת שעושה סימנים. בוא נעשה מלאכתנו קלה. כל שבע שנים מי שלומד דף יומי מגיע לגמרא ביבמות בדף עין תת. הוא לומד שעושה סימנים האלה. האם הוא שם את עצמו מול הראי ואומר, אני שייך לישראל? אני יודע את כל שמות הכופרים בדור. אני יודע את כל שמות מהרסייך ומחריבייך. האם מתקיימים בשלושת הסימנים האלה? מותר לי לשאול את זה. אני עוד לא, אין לי שום יומרות להגיד ניתוחים ומה, אבל מותר לי לשאול את זה. ואז באופן הגיוני, אתה תגיע לאור החיים הקדוש. לא בגוגל. אני אומר מפורש. לא בטכנולוגיות. כי אתה מחפש משהו לנשמה, ואתה צריך לחטט רגליך. אתה צריך לשבור את השיניים. נגיד, בחינת שבת, שזה בלי גוגל. זה, האם אתה לומד או לא לומד? זהו, אין חוכמות. אין זיכרונות, אין מאגרי מידע, אין אוצר רשות, תלמד. להמשיך את השבת, הרי. בסידורים הנפלאים של יהודה בן תמה, יש גם תפילה מאוד מיוחדת במוצא שבת. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי להמשיך קדושת השבת, אל ימי החול. נפלא. אני לא חושב שאם האדם ישקיע בדרך הזאת, בניסיון להבין מה שהתורה אומרת, אני לא חושב שאוטומטית כולם יחשבו אותו דבר. יכול להיות שתהיה למחשבות שונות. אבל הרצון להבין מה שהם רוצה, הוא לדעתי הבסיס של הלימוד. אתה צודק, צריך להיזהר מיומרות. אבל זה לדעתי המרחב הזהירות. חפש מקורות, אל תמציא לבד. אני אישית חושב שהרדיפה ההיסטרית היום אחרי המילה פשט, אחרי המושג פשט, דבר וחצי דבר אלא עם פשט. אין שום קדושה בפשט יותר מבדרש. ההבדל הוא הבדל אחד, חריף וכואב. אני ואתה. מה שאתה מפרש זה דרש, ומה שאני מפרש זה פשט. זה החלוקה. כלומר, זו מילה שמכסה על כך שבעצם יש לי לומר להגיד, אני מבין מה שהתורה אמרה. בדרך כלל תמצא אנשים כמוני, רוממות הפשט בפיהם, אם מישהו חושב אחרת מהם, אוי לו ואבוי לו. למרות שיכול להיות שהוא צודק בהבנת הפשט. וזה הרי מרחב שביקשתי לעצמי, מול אור החיים. אמרתי, אני רוצה לדעת מה אני אומר. והוא רוצה לדעת מה הוא אומר. זה כיסוי בעלמא לדעת. גם רבנו הרב צבי יהודה, שכולו היה אחוז בקדושת המקרא ותורה שבעל פה. סימן בחומה שלו עשרות אולי מאות פעמים. כל פעם שאור החיים אומר, מביא מדרש חז"ל, מביא גמרא, ואומר, ואני חושב שאפשר לפרש אחרת. בכל המקומות האלה, תמיד ענווה. אתה לא מצליף בחז"ל, אתה לא אומר, הם לא כיוונו לפשט, אתה לא מחלק ציונים. בקיצור, אתה לא הנושא. זה המפתח. אבל בזה שהמפגש שלך עם הפסוק, יש בו חתירה להבין איך הפסוק רוצה שתראה. מה הוא רוצה שיהיו המידות שלך? למה לא לשאול את השאלה הזאת?
כל העמדה הזו של העיר הנידחת הוא מסובך. הרי העמדה של הישרות של ישראל בישנים, שהקושי שלהם לצאת לעיר הנידחת הוא כל כך קשה, שעל זה צריך את הציבור.
בשביל זה?
על זה צריך להתמודד עם התוקף המוסר האלוקי מול התחושות של בישנות ולחמות.
בשביל זה? מפה זה מתחיל, בשביל המושג מוסר אלוקי, הוא אומר שלא משנה אם זה מחיית שבעת עממים או מחיית עמלק או עיר הנידחת. המגמה האלוקית היא מגמת תיקון. כותב הרב סולובייצ'יק, אדם לא יכול להגדיר קנה מידה מוסרי. הוא לא מכיר את העולם, הוא לא ברא אותו. הוא לא יודע מי זה שבעת עממים. אדם יכול להיות פתוח למוסר האלוקי. ולכן זה מורכב מצד אחד, כי אם אתה פתוח למוסר האלוקי, אז אתה הולך לעשות עיר הנידחת. ואז מה פתאום רחמים? מצד שני, אין דבר כזה מוסר אלוקי בלי רחמים. זאת אומרת, בעומק דבריו של אור החיים, הוא מגדיר למה השם ציווה על עיר הנידחת. לא רק הרחמים בסוף. איך אתה הולך למשימה הזאת? אתה רומס כל ערך מוסרי, ואתה הופך להיות אדם דתי, כלומר, אדם צייתן לפקודות, או שאתה הולך בשם המוסר האלוקי. זה הבדל עצום. והתורה, בדיוק בפרשה הזאת, מלמדת כל מיני צמתים שבהם אני עלול להחליק, והתורה רוצה לאזן אותי. סתם, דוגמה, לא במישור המלחמתי, לא במישור ה... הציבורי. עולים לרגל שמחה. זה כמה ימים לפני הדור שלנו, התורה משתמשת במילה שמחה. ושמחתם לפני השם אלוקיכם בכל משלח ידכם. מה זה בכל משלח ידכם? אומר אברבנאל, דבריו נמצאים פה בפסקה 7, אתם מביאים תרומות ונדבות. אתם מביאים קורבנות להשם בירושלים, בבית המקדש. אל תהיו עצובים. אל תרגישו ויתרתם על הממון שלכם. תשמחו בזה. מתי אדם שמח בזה שהוא נותן? מתי שהוא מבין שמה שהוא קיבל הוא לא קיבל מעצמו? זה לא דרישה פשוטה לאדם המודרני. אומר בצדק מלובלין, איך יודעים שאדם הוא שמח בחלקו? אם הוא נותן לאחרים. עם הכישרונות שלו, מהעוצמה שלו, הוא יכול לתת לאחרים. זה חלק מהחיבור בין הייחוד לבין היחד. אז הוא ישמח בחלקו. אולי אפשר להגיד, לפי זה, שהשמחה במשלוח ידינו היא בעצם השמחה במקצוע שלנו, בפרנסה שלנו. כי משם אתה יכול לתת. אם האדם יבין שהכוח שהוא קיבל להתפרנס זה מעט אלוקים, הוא גם יבין שהוא צריך לתת מזה. אותו אור החיים הקדוש שאומר על הפרשה שלנו. כי בך אביון, אומרת התורה בפסוק, בפרק תדבב, באחד אחיך. אומר אור החיים, לפי לפחות חלק מדעות חז"ל, גם בחבלי משיח וגם בעולם מתוקן יהיו עניים. אז מה זה באחד אחיך? זה לא יהיה רק אביון אחד. אומר אור החיים, במיוחד באחיך. אל תשפוט בן אדם לפי מצבו הכלכלי. לא אם יש לו כסף הוא חשוב, לא אם אין לו כסף הוא לא חשוב. הסוגיה הזאת היא לפתח חטאת רובץ. אדם יש לו הישגים, יש לו רכוש, יש לו שפע, באופן כמעט אוטומטי הוא יכול לשפוט אנשים. לפי מחשבה שלו על עצמו. אתה פתוח, יש לך ענווה כלפי הנהגה האלוקית. אתה יודע ממי קיבלת. אתה יודע לתת. אתה מנקה את הצד האישי הזה. כל הפרשה נמצאת בסוגיות האלה. פעם זה בשדה הקרב, פעם זה במישור הפרנסה, פעם זה במישור השאלה של העיר הנידחת, זה מפוזר. מפני שבאמת ערימת הניסיונות של האדם, במובן האישי, המשפחתי, הקהילתי, הלאומי, היא אינסופית. זה מרכז הכובד של הבחירה שלנו. האם אני נשאר במבט האנוכי, האנושי, הפרטי שלי, או האדם פותח את האופק שלו להבנה, לרצון, להרגשה, לכל מה שהתורה רוצה לבנות בו. הבדל עצום. אנחנו לא כל כך מכירים את זה, אבל התורה מדברת על מצב בפרק י' ג' שבו יש אדם שמחזיק את עצמו נביא, הוא נביא שקר. הוא לא אמת, השם לא שלח אותו. הוא אומר לך, ביום זה בשעה הזאת יקרה כך וכך. או אתמול בשעה זאת וזאת עברת העבירה זאת וזאת. איך אומרים היום? בעל מויפת. התורה אומרת, תדע לך, השם מנסה אותך. אחרי מי אתה הולך? מה פירוש? הרי למה אני הולך אחרי בעל מויפת? יש לו כוחות על. מה זה כוחות על? מהשם הוא קיבל אותם. אומרת לך התורה, תדע לך, השם נתן לו כוח כדי לבחון אחרי מי אתה הולך. עד כדי כך. עכשיו, זה לא סוגיה זרה לדור שלנו. אין בתוכנו נביאים, באמת. אבל מדמים לנביאים יש. ואתה יכול לקחת את הפסוקים שאתה תקרא אותם פרשת ראה, ולדעת ממה נזהר. במעגל הלא הגיוני הזה. למה שמנסה אותנו ככה? מאפשר למישהו לאחז עינינו. זה בדיוק אותה שאלה, האם אתה מחפש נאמנות לרצון אלוקי? הרצון האלוקי לא יתיר לך לעבוד עבודה זרה בשום תנאי. אתה נאמן לו, אז מה זה בעל מופת? למה זה משבש אותך? יש לך קושייה, למה יש לו כוח? קושייה. אבל אם המצב החיצוני של החיים הוא מוליך אותי שולל, נדחק הצידה נושא הנאמנות לרצון האלוקי, ואז מה שהכוחות שהם יותר חזקים במציאות, הם מושכים אותי. נכון שזה מקרה קיצון, אבל זה בעצם אותה סוגיה. בהפטרה זה אפילו עוד יותר חד, כשהנביא ישעיהו אומר, פה בפרק נ"ד, פסקה 2, מנחם את ענייה הסוערה. אומר לה, וכל בנייך לימודי השם, ירב שלום בנייך. מה אומרת הגמרא? אל תקרי בנייך אלא בונייך. מי זה בונייך? תלמידי חכמים, הצדיקים, האליטות, התורניים, החרדלים, אני יודע איזה שמות יש לזה היום, השם ישמור ויציל. חזל לא עקרו את הפסוק מהמשמעות הבסיסית שלו. זה נקרא, אין המקרא יוצא מדי פשוטו. פה כתוב, כל בנייך לימודי השם. רבנו הרב ציודה, היינו באים לבקש ממנו לחתום על תורתו אומנותו. זה אפשר לדחות את השירות הצבאי בעוד שנה. היה מסתכל עליך בעיניים. היה אומר לך, למה אתה נשאר בישיבה? למה אתה רוצה ללמוד? בשביל הזכויות שלך? בשביל גן עדן שלך? לך מפה. לך מפה. היה אומר, תרעד כשאתה חותם על זה. כל מה שאתה עושה פה זה לשרת את הציבור. יש הבדל עצום אם אדם לומד תורה מתוך רוחניות פרטית או מתוך שירות הציבור. זה הבדל עצום בנפש. לא גלוי. לא תדע. בישיבת מיר במוצאי יום כיפור של מלחמת יום הכיפורים יש לא מעט חבר'ה שהם גרים זמנית בחוץ לארץ, יכול להיפרד מרב חיים שמולביץ'. אמר להם, למה אתם עושים? אמר לו, חוזרים הביתה, חוץ לארץ. אמר להם, יש מלחמה פה. אמרו, מה הרב רוצה שנעשה? נתפלל? נתפלל בחוץ לארץ. הוא אמר, לא, מתפללים פה. איפה שיש סכנה שם מתפללים. פה צרת הציבור. יהודה לצום. זה רב שלום בנייך. יש מתוך בנייך בונייך. הם בנייך. הרי רב מאיר סובר על הפסוק שקראנו. בנים אתם להשם אלוקיכם. בשונה מרב יהודה. רב יהודה לפי הגמרא בקידושין למד וב אומר, שעה שישראל עושים רצונו של מקום נקראים בנים. בשעה שלא עושים רצונו של מקום לא נקראים בנים. רבי מאיר חולק עליו. ובגלל המחלוקת הזאת אומר הבן איש חי, המשיח יבוא מטבריה. בגלל שרבי מאיר קבור שם. הוא אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים. מה זה? רבי דו אומר, כשלא עושים רצונו של מקום, לא נקראים בנים. זה תואר שתלוי במעשה. רבי מאיר אומר, אתה לא צדק. זה תואר שלא תלוי במעשה. אז היה צריך להגיד, רבי מאיר, גם כשלא עושים רצונו של מקום, נקראים בנים. אז הוא חולק על רבי יהודה. מה זה הבן כך? הרי הבן כך הראשון אומר, גם בשעה שעושים רצונו של מקום. אבל בשעה שעושים רצונו של מקום, רבי יהודה לא חלק. מה אתה צריך להגיד את זה? רבי מאיר אומר לך, אתה תקרא מההפטרה של הפרשה הזאת, של בנים אתם, תקרא כל בניי לימוד השם. החידוש הגדול של רבי מאיר, שכשאתה עושה רצונו של מקום, אתה בן. אתה לא צדיק ואתה לא תורני, אתה בן. יש בן שמוציא לפועל את משהו, ויש בן שעוד לא מוציא לפועל משהו. הרמב"ם אומר הלכתית, זה היה יומיים לפני הרב קוק, אם כל ישראל נקראים בנים להשם, אז כל ישראל אחים. זה הרמב"ם אומר. עד שאתה יודע מי זה מהרסייך ומהחברייך, תירגע, כל ישראל הם אחים. יש בירור בין האחים, יש ויכוח בין האחים, אבל זה בעצם נקודת יסוד. אז אומר לך הנביא ישעיהו, כל בנייך לימודי השם. זה תכונת נפש של כולנו. יש מי בינינו. בנים שחז"ל קוראים להם בונים, שהם מבטאים את התכונה הזאת של כלל הציבור. אבל הם משרתי ציבור בזה. הם לא יותר עליונים. לכן הרב צודאי אומר לנו, למה אתם פה? והוא היה אומר בשיחות שלו, כל מוצא שבת, הר הקודש בירושלים. היה אפשר להתבלבל. הר הקודש בירושלים זה הר הבית, בית המקדש. הוא אמר, פה אנחנו מגדלים גדודים של מאמינים. מה זה מאמינים? תוכן רוחני. כמה פעמים הרב צבי היה מלמד את הגמרא, מסכת יומא, בדף ה' ו'. רוצה לדעת מה זה ואהבת את השם אלוקיך? עזוב דמיונות. שם שמיים מתאהב על ידך. איך עושים את זה? יש בגמרא הדרכה ברורה. מסעו ומתנו באמונה, דיברו ונחת עם הבריאות. ככה מאהבים שם שמיים. זה הרב ציודה. מהרמות הבסיסיות האלה לגבי הגבעים. אז זה מתחיל ברמה הבסיסית. ולכן אם אני, כשאני לומד, מרים את האף שלי, גס הרוחי, מחזיק מעצמי, מתנשא על אחרים, הופך דיני תומה וטהרה והחומרה שבהם לרחק אנשים אחרים, לא הבנתי כלום. לא הבנתי כלום. זה לא דרשה שבא להגיד, רק את המתרחמים מעניינים אותנו. זה בא להגיד מאיפה הם צומחים. אומר הנביא, בצדקה, תיקונני. מחכים מעושק. כי לא תיראי. המינימום המוסרי. בסוף ממליץ הנביא ואומר, ברור לא קל. אנוכי בראתי, חרש, נופח באש. אנוכי בראתי משחית לכבה. יש הבטחה. כל כי יוצר עלייך לא יצלח. יש אחריות, יש משימה. זאת נחלת עבדי השם, להתמודד. הכלי המשחית הוא בא לצמיח כוחות. צריך ללחם בו. אבל לא פחות מזה צריך לצמיח את הכוחות האלה. זה הנחלה של עבדי השם. אוי כל צמא לכל המים. מה הפשט פה? המלצה גאונית של הנביא. אם אתה צמא תשתה. מה הפשט? ברור שיש פה עולם רוחני. אומר הנביא, הסוויות, מדושנות העונג, הרגשה שאתה כבר נמצא בגבעי גבעים, עזוב, זה לא מביא לכלום. תהיה צמא. היחידי מכל חז"ל, שנקרא לפי אבות דרבי נתן, שותה בצמא את דבריהם, שזה לא הגיוני. בדרך כלל אם אתה צמא, אתה שותה. אבל מה זה לשתות בצמא? היחידי מכל חכמי ישראל, בעבוד דרבי נתן, זה רבי עקיבא. מי שלא מחזיק מעצמו. וכתוצאה מכך, מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה. צדקת זה יום רע. אבל כשיש ענווה, אתה מכוון בצורה מדויקת לרצון השם. אין לנו רבי עקיבא היום. אין לנו הנביא ישעיהו היום. אבל דבריהם, תורתם, הדרכתם, חיה וקיימת. אפשר לצמוח מזה. שבת שלום, בשורות טובות, חודש טוב, ברוך אתה, אדוני.